ישראל יקרה כל כך וזוהי רק ההתחלה. חברת אוסם הנחיתה עלינו אתמול, לנו על הראש, התייקרויות של מאות מוצרים, רובם מוצרים בסיסיים. ברקע, חקירת רשתות המזון הגדולות בחשד לתאום מחירים. מדובר במוצרים הבסיסיים כאמור, פסטה ואורז, זה לא מותרות. פירורי לחם והוגיות וקטשופ, זה גם לא מותרות, ובטח שלא במבה. שאגב, אותה במבה בסופרים באירופה ובארצות הברית, עולה משום מה פחות מאשר בישראל. וגם זה לא מוזר. בינתיים, גם מקדונלדס ישראל מייקרת את מוצריה באחוז ורבע, והמשך לעלייה קודמת שביצעה כבר לפני כחודש. צרפו לזה משקאות קלים, ממותקים, חומרי ניקוי מתוצרת סן, או מוצרי מזון של ענקית היבוא שסטוביץ', כמו טונה למשל, ועוד ועוד ועוד, לא רואים את הסוף. קבלו טיפ. תסתכלו טוב טוב על המחירים של כל מוצר על המדף, לפני ששמתם אותו בעגלת הקניות. זה בהחלט בידיים של כולנו. מה שלא בידיים שלנו, אלא רק בידיים של המדינה, הוא מצב העניים בישראל. וגם אם יגידו לנו שיש ירידה מזערית של אחוזים בודדים במצב העניים בישראל, עדיין כמעט 2 מיליון ישראלים חיים בארץ הזאת בעוני, בהם יותר מ-860,000 ילדים, גם מצבם של הקשישים בחירה, ואל תתלו את כל התירוצים בקורונה, כי ספק אם גם התקציב שעבר לאחרונה וטוב שעבר, ספק אם זה יביא את המזור לעניים. בושה גדולה.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
עוד מעט נדבר עם מנכ״ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר על דוח העוני שפורסם הבוקר, ויושב ראש ועדת הכספים אלכס קושניר מישראל ביתנו, בעקבות גל ההתייקרויות החריג במוצרי המזון במשק, האם הוא יקרא לחרם צרכנים, והאם תקציב המדינה נותן את התשובה הראויה לכ2 מיליון ישראלים עניים. שיא של כמעט 3 חודשים במספר החיוביים לקורונה, האם ישראל בדרך לחיסון עדר? נשאל את הדוקטור ארנון שחר, מנהל מערך הקורונה במכבי שירותי בריאות וחבר בצוות הצט"ם, וגם מה אנחנו יודעים על הזעפרן, אחד התבלינים הכי יקרים בעולם. בישראל פתחו בסטארט-אפ זעפרנטק. נדבר עם מנכלית המיזם טל וילג גלאזר. איפה הכסף? עורכת ומפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו עידו כהן. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר. פותחים בכותרות. יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, קורא היום לחרם צרכנים על אוסם בעקבות העלאת המחירים.
אני חושב שגוף שמחזיק בעשרות אחוזים ממוצרים מסוימים וחושב שאנחנו בכיס שלו, שהוא יכול באופן שרירותי להעלות מתי שבא לו מחירים, הוא צריך לשלם מחיר על זה. לא רק הצרכנים צריכים להילחם על הדבר הזה, גם אנחנו, גם הריבון, גם הממשלה ורשות התחרות.
יושב ראש ועדת הכלכלה דיבר הבוקר בתוכניתם של בן כספית וינון מגל, והאם ישראל בדרך לחיסון עדר? שר השיכון, חבר קבינט הקורונה זאב אלקין, חושב שלא.
אני לא חושב שישראל הולכת למודל הזה, יש מציאות, גל אומיקרון מדבק מהר מאוד, אנחנו רואים מה קורה בכל מדינות המערב, אבל בסוף, לפי מה שאנחנו רואים בכל העולם, אומיקרון מדבק בקצב כזה שהוא בסוף מביא כנראה להדבקה המונית, והדרך היחידה לעצור את ההדבקה המונית הזאת זה להגן על עצמנו בחיסונים.
השר זאב אלקין דיבר היום בתוכניתנו 7-9 כאן ב-103 FM, והדוקטור אפרת אפללו, מנהלת המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות במשרד הבריאות, הסבירה היום בוועדת החינוך של הכנסת מהם הכללים החדשים בבתי הספר לגבי תלמידים מחוסנים ולגבי אלה שלא.
כל מי שיתכנס לבידוד והוא מוגן בעקבות חשיפה למורמת, יצטרך ללכת הביתה, אבל אם הוא מוגן, הוא יוכל לחזור אחרי תשובת בדיקה שלילית לבית הספר ולהמשיך ללמוד כרגיל. לגבי הלא מחוסן, אז הלא מוגנים, לא מחוסנים, לא מחלימים, יצטרכו גם כן לבצע בדיקה ולהיכנס לבידוד, ויוכלו לקצר את הבידוד בבדיקת PCR כעבור 7 ימים.
ולסיום, אינטל העולמית מינתה 10 ישראלים לתפקידים בכירים, בהם גם אישה אחת, רק אחת, קרין איבשיט סגל, שמשמשת כיום כמנכ"לית מרכזי הפיתוח של אינטל ישראל. עד כאן הכותרות שלנו, מיד מנכ"ל הביטוח הלאומי איתנו, עוד קודם לכן מדוקטור ארנון שחר, עוד מעט. שלום דוקטור ארנון שחר.
שלום,
שלום, שלום. מנהל מערך הקורונה של מכבי שירותי בריאות, חבר הצט"ם. אנחנו היום עם שיא של כמעט 3 חודשים באחוז החיוביים, ב-33 יישובים יותר מ-100 חולים פעילים. מה קורה במכבי? אתה יכול לתת לנו איזושהי תמונת מצב מהקופה הגדולה הזו?
סך הכל אנחנו בהלימה עם מה שקורה במדינה, סך הכל בהתאם לגודל שלנו, אנחנו הולכים ועולים, הולכים וגדלים, אנחנו לא מתרגשים מזה, אנחנו מבינים שזה רק ההתחלה של העלייה, אנחנו מבינים שאנחנו במקום קצת שונה מאשר בגלים הקודמים, מה שנקרא, אנחנו קצת מכינים את המערכות שלנו ומתכוננים ביתר סט, כולם פה, כמה שזה לא נראה ונראה קצת שקט, אבל פה מאחורי הקלעים אנחנו עובדים המון, גם מבחינה מעבדות, גם מבחינת הסיעוד, גם מבחינת הרופאים, גם מבחינת כל המערכות שלנו, כדי שהן יהיו מוכנות, מה שנקרא, לקבל את כל, את כל הגל הזה, וכשהוא יגיע אנחנו נהיה מוכנים, אבל אין ספק שזה מעמיד אותנו בפני אתגרים. שוב פעם, אנחנו עוד מעט שנתיים, כמעט שנתיים בתוך המגיפה הזו, אבל הקופות עומדות ברוב רובה של המגיפה הזו.
היום אתה יודע להגיד לנו, דוקטור שחר, במה שונה האומיקרון מהדלטה פלוס נגיד, או מאלפא?
תראי, אני חושב שבסוף הדבר מה שאנחנו רואים שבעיקר, מדינת ישראל עמדה בחזית המגיפה העולמית הזאת מבחינת הנתונים שהיא הוציאה לעולם פעם אחר פעם, ואנחנו רואים שפעם הראשונה בעצם כמעט שאולי האירופאים והדרום אפריקאים יכלו לתת לנו מה שנקרא נתוני אמת בכל מה שקשור לאומיקרון, והם קצת מתמהמהים בנתונים האלה.
כלומר, היום עוד אי אפשר לדעת אם הוא יותר חלש, כי כבר אומרים שיש פה ושם נתונים, מה אתה יודע?
אנחנו רואים שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים שבסוף הדבר כמות האשפוזים היא פחותה, לעומת מעלימה למה שאנחנו רואים לכלל האוכלוסייה, אנחנו רואים רק אצל האיטלקים, למעלה ממיליון בדיקות, 60-75 אלף מאומתים, יש להם עלייה כמובן של טיפול נמרץ, של האשפוזים, אבל לא באותו מקצבים של הדלטה, ועדיין אנחנו יודעים שיש קצת פיגור, אנחנו רואים שיש תחלואת ילדים בעלייה מבחינת האשפוזים שלה, גם אצל הניו יורק, גם אצל הניו-יורקים, גם אצל האירופאים, גם אצל האנגלים, ואנחנו יודעים שתחלואת המבוגרים היא קצת בפיגור. בגלל זה אני לא בטוח שאנחנו יכולים להגיד, לשים את היד על האש ולהגיד, אנחנו חושבים שזה X או אנחנו חושבים שזה Y. אין ספק שזה נראה יותר טוב מבחינת האלימות שלו, שהוא פחות אלים, אבל בשביל שהוא גם לא יכביד עלינו, משהו, לא יעמיס על בתי החולים, אנחנו צריכים שהוא יהיה פי כמה וכמה וכמה, גם אם הוא יהיה פי 2 פחות אלים או פי 3, עדיין העומס יהיה משמעותי גם על הקופות, גם על בתי החולים.
האם אנחנו נהיה בדרך לחיסון עדר אם ככה?
תראי, לפני חודש, אם היית שואלת אותי, אז הייתי קצת פחות אופטימי מהבחינה של החשש שלי מבחינת האומיקרון ומבחינת האלימות שלו. אין ספק שזה שהוא פחות אלים, נראה יותר פחות אלים, הוא קצת מרגיע אותנו מצד אחד, מבחינת המדבקות הכל כך מפושטת שלו, היא מטרידה אותנו, כי בסופו של דבר אנחנו נצטרך בבת אחת להתמודד עם הרבה מאוד אנשים מאומתים והרבה מאוד מבודדים. עשתה נכון, המדינה, בלקצר את משך הבידוד של האנשים החולים, מ-14 ימים ל-10 ימים.
אבל לא קיבלתי תשובה על חיסון עדר, כי אם ידבקו כל כך הרבה אנשים בקנה מידה כזה, אז יכול להיות שאתה יודע, יש כאלה, כמו שאמרו בזמנו, אתה יודע, בגל הראשון, אמרו בזמנו, אתה יודע, אצל משפחות חרדיות, כולם נדבקים, ויאללה, נעבור את זה. זה לא בדיוק עבד.
אבל זו שאלה טובה, כי אנחנו עדיין לא יודעים מי יכול, האם דלטה למשל יכולים להידבק באומיקרון, אנחנו עדיין לא יודעים את זה. אין ספק שהם התפשטות כל כך מפושטת, תביא אותנו מה שנקרא להרבה יותר חולים, והרבה יותר מה שנקרא מחלימים מוקדם יותר, וזו שאלה טובה, האם זה לקראת סוף המגפה? אני לא בטוח שהייתי מישהו היה מנחש עכשיו בתחילת הגל הגדול הזה שהולך לשטוף אותנו, שאנחנו שזה דבר טוב בשבילנו, כי אנחנו לא בעד שאנשים יהיו חולים, אנחנו עכשיו בשלב מה שנקרא, אלא בלימה כבר עברנו, אנחנו עכשיו הולכים לשלב ההכלה, אבל המטרה בסופו של דבר שכמה שיותר אנשים יפגשו מוכנים בדבר הזה. וזו המטרה בסופו של דבר, זו המטרה שלנו, כמה שפחות חולים יחלו, וכמה שיותר אנשים שהם עם קבוצות סיכון, יהיו מוגנים ומחוסנים.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע, כן, אז בוא נדבר רגע דוקטור שחר על הילדים, כי נראה שיותר ויותר ילדים נדבקים הפעם, לא כולם חולים, רובם חולים קל, כמובן וטוב שכך, והאם אפשר לאפיין את הזן הזה, כזן קורונה שתוקף בעיקר ילדים, או יותר ילדים ממבוגרים.
קודם כל אנחנו רואים שהוא יותר הולך לכיוון הצעירים, גם זה גם עולמית, אבל זה הגיוני יותר, כי אנחנו רואים שיותר מחוסנים מבוגרים, הם מחוסנים בסך הכל, במקומות שנבדקים. אבל אנחנו רואים, אצלנו בישראל זה עדיין מספרים קטנים מדי, בשביל שאנחנו נגיד, זה הולך לכיוון גל של ילדים, זה נראה ככה, יכול להיות, אני עוד לא בטוח, לא הייתי שם את את החותמת על הדבר הזה, אבל אנחנו רוצים גם שהילדים יפגשו את הדבר הזה, יפגשו את המחוסנים. נכון שזו מחלה יותר קלה מאשר המחלה של השפעת שאנחנו רואים עכשיו מבחינת, מבחינת ההסתבכויות שלה, זה נראה יותר קל. מצד שני, התופעות שלה המאוחרות הן משמעותיות יותר גדולות גם לעומת השפעת. אנחנו רוצים למנוע את הדברים האלה, זו מחלה מניעתית, אנחנו הולכים למנוע אותו היום. גם אם זה, אנחנו הולכים עכשיו להתפשטות גדולה מאוד, אנחנו רוצים שהילדים האלה יישארו בחודש וחצי, חודשיים האלה, במשך זמן, כל הזמן הזה בלימודים, בבתי הספר, בחוגים, בתנועות הנוער, מאסנו קצת בבידודים שלהם, אנחנו יכולים למנוע מזה, ואנחנו בעיקר יכולים להגן עליהם. אז הבחירה שלנו עכשיו, גם בתור הורה וגם בתור רופא, לבחור איך אני אביא אותם, את הילדים שלי למקום הזה. אני מעדיף להביא אותם מוגנים.
טוב, עכשיו כמה מהחברים של קופת חולים מכבי, מהילדים, התחסנו כבר, אתה יודע להגיד לנו?
לפי דעתי אנחנו באזור למעלה, באזור השליש מהילדים שמחוסנים, אין ספק שאנחנו מובילים משמעותית, בכל מה שקשור לאחוזי החיסונים הארצית, מכלל הילדי ישראל, וזה משמח אותי מצד אחד, זה מצער אותי מצד שני, זה משמח אותי בתור קופה אנחנו מובילים, זה מצער אותי קצת כי אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר טוב, גם בשאר המדינה, ואנחנו יכולים להגיע למקומות יותר רחוקים, זה לא בהכרח באשמת הקופות, זה בעיקר ההחלטה של ההורים, עדיין לשבת על הגדר ולהגיד, לא נורא, האומיקרון נראה פחות אלים. אני אומר, המספרים הגדולים שמגיעים גם מניו יורק, גם מאנגליה, גם מאיטליה, אין ספק שהם מפושטים מאוד, וזה נראה פחות אלים, ועדיין אנחנו יכולים למנוע מהילדים שלנו את המחלה הזו.
כמה אתה חושש, אוקיי, כמה אתה חושש מכל מסיבות הסילבסטר, ושמענו שהפרויקטור מדבר, כנראה שלא יהיו חגיגות בנתיבות של הבבא סאלי וכל זה, האם היית, אתה, אם היית פרויקטור, היית ממליץ לבטל גם חגיגות סילבסטר, למרות שזה לא כך הגיוני לבטל, אבל... לא, כאמצעי מניעתי כן, אבל אתה לא יכול לעבור, אתה יודע, מועדון מועדון ולהגיד חברים תבטלו, אי אפשר לעמוד בזה.
אני לא צריך לעבור מועדון מועדון, את שואלו אותי, האם בתור רופא אני מעדיף שאנשים ידבקו? לא, אני בתור רופא אני לא מעדיף, מעולם לא הדבקה של אנשים אחרים במחלה הייתה פתרון טוב. היו אנשים שגם ניסו לעשות את זה עם הילדים שלהם בגלים הקודמים, אם את זוכרת, היו לזה גם לפעמים גם תוצאות לא טובות. אז אני חושב שההתקהלויות הגדולות מאוד האלה, אני חושב שצריך אולי לא להכיל אותם ולהגיד, הסילבסטר הזה אפשר להמתין, אנחנו בפני גל משמעותי, אם אנחנו נהיה פה עכשיו ב-5,000, 6,000, 8,000, בעוד 10 ימים, אף אחד מהם לא יהיה מופתע, אבל ככל שנמתח את הדבר הזה, נדחוק אותו קצת יותר, גם יותר אנשים יגיעו מוכנים ויותר מחוסנים לתחילתו של הגל הזה.
כלומר, שבוע אחרי ה-31 בחודש, בדצמבר, זה איזשהו קו פרשת מים שנצטרך להביט עליו טוב טוב.
אנחנו נראה לי מחכים, אנחנו חושב שאנחנו מחכים לזה טוב טוב גם כבר שבועיים. בינתיים המספרים של ההכפלות האלה לא מפתיעים, לא מפתיעות לנו. אני חושב שעם הסילבסטר אנחנו יכולים, קשה להגיד את זה כי יש עייפות מצטברת, גם אנחנו, גם הרופאים, גם האחיות,
כולנו.
גם האזרחים, כולנו, ועדיין הדבקה של מחלה אצל אדם אחר, אני לא חושב שזה אף פעם אופציה טובה בפתרון של מגיפות. אין ספק שהמגיפה יש לה מהלך משלה.
לסיום אני רק רוצה לשאול אותך כחבר בצוות הצטם על חיסון מספר 4, ואנחנו יודעים שכבר התחיל ניסוי בבית החולים שיבא, תל השומר, אתה היית בין הממליצים?
כן. תראה, אני בסופו של דבר ששואלים אותי, או שואלים גם את הצטם, ששאלו אותו מה בארגז הכלים של המדינה אנחנו חושבים שצריך שיהיה, על מנת להגן על האוכלוסייה השברית יותר, על הצוותים הרפואיים יותר, כדי למנוע את הבידודים שלהם גם, וגם להגן עליהם רפואית. אני חושב שזה כלי טוב בארגז הכלים. אני אצפק שאנחנו ממתינים להחלטתו של מנכ״ל
משרד הבריאות. זהו, הוא מתמהמה קצת, הוא היה צריך לקבל כבר החלטה, לא?
טוב, שאלת אותי מקודם מה הייתי עושה במקום פרויקטור.
כן.
אני לא יודע מה הייתי עושה בתור מנכ״ל משרד הבריאות, אני יודע מה המלצנו בתור הצט"ם למנכ״ל משרד הבריאות לעשות. אני חושב שזה כלי חשוב בלהגן על האוכלוסייה הזו, בסופו של דבר. אנחנו יודעים שאין לנו את הנתונים מבחינת הוודאות. מצד שני, גם מול הבוסטר עצמו, הראשון שעשינו, השלישי, לא היו לנו נתונים, גם לנתונים אחרים של ההיריון, של הילדים, הרבה פעמים נענו בתוך חוסר ודאות, ועדיין לפי מחלטות קשות צריכות להתקבל גם מה שאנחנו רואים בחוץ, וגם בסופו של דבר, גם כרופא, לא תמיד אני יודע הכל, וזה קצת מתנגד למה שאנחנו עושים היום יום הרפואה, כי אנחנו הרבה מאוד עושים הכל מבוססים מדע. לא תמיד, במיוחד בתוך המגפה הזאת, אנחנו נמצאים בתוך אי ודאות, אני חושב שהמנה הרביעית יכולה להיות וצריכה להיות, כלי נוסף בהתמודדות שלנו מול הגל הגדול הזה.
כן, בכל זאת 80% הצביעו בעד. דוקטור ארנון שחר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום, שלום. להתראות. והנה הגענו לדוח של הביטוח הלאומי, דוח העוני של הביטוח הלאומי, שפורסם הבוקר, לפני הצהריים יותר נכון, ומצטרף אלינו עכשיו מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר. מאיר, שלום, מה שלומך?
טוב, תודה. אחר
צהריים
טובים.
אחר צהריים מצוינים. טוב, השנה, עד כמה שאני מבינה, זאת השנה השנייה שבה אתם מפרסמים דוח על מצב, על המצב החברתי-כלכלי שמבוסס כולו על נתונים שמצויים בביטוח הלאומי, ולא על סמך נתונים שנגזרים משאלונים של, של, של לקוחות,
סקר
נכון?
סקר של הלמ"ס, נכון.
סקר של הלמ"ס, יפה.
אנחנו לא קיבלנו את הנתונים כפי שהיה נהוג במשך שנים עברו, ולכן עשינו בדיוק את מה שהיה בשנה שעברה.
ובמה זה שונה? בוא תגיד לי, זה יותר אמין, זה יותר נכון, אתם מקבלים נתונים יותר מדויקים, במה זה שונה בעצם?
בדבר אחד, שככל שאנחנו מסתמכים על נתוני הלמ"ס, אז אנחנו בעצם פועלים באופן שהוא בר השוואה למה שנהוג בכל מדינות ה-OECD. וכרגע כאן אנחנו ערכנו את הסקר על בסיס נתונים שנמצאים בידינו, אבל הם לא אחת לאחת, מה שהיה אמור להיות, כי הדוח הזה לא מושתת על סקר שנערך על ידי הלמ"ס.
אז כמה הוא אמין? הוא יותר אמין? הוא פחות אמין?
הם שם בסקר בוחנים פרמטר מסוים, ואנחנו בחנו פרמטר אחר. אבל סך הכל, מבחינת התמונה, התמונה היא בהחלט אמינה ביותר.
מה הם בוחנים? שרק שנדע את ההבדל.
בסקר הם בוחנים מצב משפחתי, מבחינת מספר הנפשות שנמצאים שם, נמצאות שם, סליחה, וההכנסות שלהם אל מול הצרכים שלהם. אנחנו בחנו פרמטר דומה לחלוטין, אבל הוא לא נגזר מנתוני הלמ"ס.
הבנתי. טוב, עכשיו בוא תן לי את עיקרי הכותרות של הדוח הזה, השנה.
הוא מראה בעצם מה התנהל בשנת 2020 בשיא משבר הקורונה. ראשית, הוא מצדיק בצורה בלתי רגילה, הנתונים שלו, התוצרים שלו, מצדיקים בצורה בלתי רגילה את המדיניות שהביטוח הלאומי קידם מהרגע הראשון, כמי שהבין מיד את גודל השעה, שאלמלא הקצבאות והמענקים, מאות אלפי משפחות היו עלולות להידרדר, להתרסק מתחת לקו העוני. ומודל החל"ת הצדיק את עצמו, על זה בכלל אין עוררין. גם מומחים של מוסדות קרן המטבע הבינלאומית, ושל מדינות ה-OECD ציינו שמודל החל"ת בהשוואה למודלים אחרים היה יעיל, חברתי וגמיש יותר מכל שאר המודלים. ונתוני הדוח אכן מראים שבזכות אותן הקצוות, קצבאות ומענקים, המצב לא רק שהוא לא הורע, המצב השתפר, בעיקר בקרב העשירונים הראשון והשני, שבימים כתיקונם ממלא הם ניזונים רק מקצבאות, בגלל המצב שאליו הם נקלעו, ובזכות המענקים שהיו חלק בלתי נפרד ממה שניתן לאזרחים במהלך שנת 2020, הם אפילו שיפרו את מצבם. אין ספק שהמדיניות הסוציאלית של הביטוח הלאומי הוכיחה את עצמה בצורה שמקבלת ביטוי משמעותי בדוח הזה.
שאם לא כן, מצבם של אנשים שלא עבדו או לא קיבלו את החל"ת, את התשלומים, היה הרבה יותר גרוע. עכשיו, תראה...
רק רגע, כן. שכחת, מה עם המובטלים? אנשים נורמטיביים, שעבדו ופשוט נגזר עליהם לצאת משוק העבודה ולהיות בבית ללא שום הכנסה אלמלא בהבטלה מהביטוח הלאומי. אנחנו לא מדברים על כאלה שהיו מורגלים בקצבאות, אנחנו מדברים על כאלה שהמשבר בעצם כפה עליהם לצאת משוק העבודה, ואנחנו באמצעות דמי ההבטלה סייענו להם לשרוד את התקופה הזאת ולא להתרסק מתחת לקו העוני.
הבנתי, עכשיו תראה, אנחנו עדיין לא יצאנו מהקורונה, ואנחנו לקראת, אנחנו לקראת איזשהו גל חמישי שכנראה הולך להיות רציני ביותר, ושר האוצר לא מוכן לשלם פיצויים. האם הוא טועה? האם אתה חושב שאנשים שאולי ישבו עכשיו בבית, מי יודע מה יהיה כאן עוד מעט, כי מדברים על עשרות אלפי מובטלים, מאומתים ביום, מי יודע מה יהיה, יכול להיות שצריך להושיב אנשים בבית, ולהגיד להם חברים, בבקשה, צריך לשלם חל"ת, אולי שר האוצר טועה.
אז ראשית, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, והלוואי ולא נידרש לסוגיה הזאת שציינת.
צודק.
כאפשרית. בכל מקרה שלא יהיה, אבל ישנם צעדים שכבר נעשו על ידי שר האוצר ושר הרווחה הנוכחיים, בחוק התקציב וחוק ההסדרים לשנת 2021-2022, כאשר העלו את קצבת השלמת הכנסה לאזרחים ותיקים שאין להם מקורות הכנסה נוספים, לסך של 3,710 שקלים, והם העלו גם את הקצבה הבסיסית של הנכים, נכון, זו רפורמה שבעצם התגבשה במהלך שנת 2018, אבל היא הושלמה כעת, וניתן במסגרת כל אותן, ניתנה במסגרת כל אותן דברים שהיו בבסיס התקציב הנוכחי, ניתנו לא מעט זכויות להרבה מאוד אוכלוסיות מקרב הנכים, שבעבר לא היו מנת חלקם. זאת אומרת, כן נתנו את הדעת לצרכים של אוכלוסיות חלשות, שבכל זאת זקוקות לסיוע, והסיוע הזה ניתן באמצעות בין היתר הגדלת הקצבאות שלהם. נכון, באותה נשימה התקבלו גם לא מעט החלטות שיש בהם כדי לדרבן את האוכלוסייה לצאת לעבודה, ולהתפרנס בכבוד, ולשפר את מצבה הכלכלי. זה דבר שהוא בגדר אינטרס לאומי, לכן יש כאן איזון בין החובה של כל חברה מתוקנת לדאוג לחלשים שבה, שנמקלעו למצב של מצוקה וזקוקים לסיוע, ומצד שני לדרבן ולנסות לדחוף כמה שיותר את האנשים למצב של תעסוקה, וכמובן פרנסה בצידה.
אוקיי, עכשיו תראה, כמעט 2 מיליון ישראלים בכל זאת הם עניים. כמובן שציינת את זה שבלי הקצבאות המצב היה חמור בהרבה, אבל אנחנו די במצב סטטי. כלומר, לא יוצאים מזה באחוזונים קטנים, שברי אחוזים לשם ולכאן, זה נע כל הזמן סביב הסיפור הזה, כולל 860 אלף ילדים עניים, וגם זקנים קשישים שנמצאים במצב מאוד מאוד קשה. איך יוצאים מזה בכל זאת?
מספרים שכמובן אי אפשר לשבת בצד ולא לעשות דבר בעניין הזה. מחריד, מכיוון שמבחינתנו כל אדם שהוא נמצא מתחת לקו העוני זה עולם ומלואו, וצריך לעשות את הכל כדי לסייע לו בכל הכלים שעומדים לשותנו.
אבל את זה תמיד אומרים, מר שפיגלר, השאלה מה מהר. עושים, בדיוק.
אז השאלה... אני אומר, אמרתי, היו צעדים ראשוניים שקיבלו ביטוי כבר, בתקציב 2021-2022, אנחנו בהחלט שוקדים על החלטות נוספות שיש בהם כדי לשנות את המצב הזה לטובה. לראיה, עכשיו, ממש עכשיו, נמצאים בשלבים סופיים של חקיקה שתאפשר להמשיך את מניעת קיזוז כפל הקצבאות, שהייתה בתוקף עד לסוף 2021, גם לכל שנת 2022. ויש עוד לא מעט נושאים וסוגיות בהקשר של הביטחון הסוציאלי שנמצאות בדיונים בין אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד הרווחה והביטוח הלאומי, כדי לעזור לציבור שנדרש לשם כך במדינת ישראל לשפר את מצבו ולגרום לכך שהמספרים שנמצאים כעניים במדינת ישראל, מספר האנשים והמשפחות והילדים שנמצאים כעניים במדינת ישראל, יהיה הרבה הרבה יותר מצומצם. במקום אידיאלי לא היינו רוצים שאף אחד יהיה מתחת לקו העוני. אנחנו מבינים שהדברים האלה הם חלק בלתי נפרד מכל חברה באשר היא, ואנחנו בהחלט רוצים לשנות את זה. ואני אתן לך דוגמה. אנחנו פועלים רבות להעלות את קצבת הבטחת ההכנסה. קצבה שלא מאפשרת להתקיים בצורה סבירה. אני לא מדבר על כבוד. בצורה סבירה. וכך גם לגבי התנאים שנדרשים לעמוד בהם בכלל כדי לחשוב אם יש לך זכות לקבל קצבת הבטחת הכנסה.
תראה, אני קוראת מתוך הדוח, אז מר שפיגלר, אני קוראת מתוך הדוח למשל, שקו העוני לפי גודל משפחה לשנת 2020, מלמד שמשפחה של יחיד זקוקה על פי החישוב ל-3,514 שקלים בחודש, כדי להימצא מעל לקו העוני. תשמע, זה ביזיון. איך אפשר לחיות מדבר כזה?
אי אפשר, קשה מאוד. ולכן צריך לעשות את הכל כדי לשנות את המצב, ואנחנו עושים את זה. אבל את מבינה שאי אפשר לעשות את הכל בעת ובעונה אחת, ובכל זאת אני מדגיש, במסגרת החקיקה שהייתה בתקציב 2021-2022, יש יותר מאשר צעדים בכיוון הראוי, בכל מה שנוגע לביטחון הסוציאלי של תושבי מדינת ישראל. אגב, אנחנו גם לא נרפה מהדרישה שלנו, שקדמה למשבר הקורונה, לגרום לכך שכל האוכלוסייה בנת ישראל בשעת הצורך תהיה זכאית לקבל דמי אבטלה, ולענייננו מדובר בעצמאים ובעלי עסקים שהם בעצם הבסיס לקיומה של כלכלה, היות ואיל מלא הם אין בכלל מקומות פרנסה גם לסחירים שבינינו, וחייבים לתת להם בשעת הצורך את הביטחון הכלכלי בדמות דמי אבטלה.
תגיד, זה נכון לדרוש, לסיום אני אשאל אותך מר שפיגלר, זה נכון לדרוש מעצמאים שקיבלו את המענקים לאור מצבם שהיה לקבל את מי ששילם, מי שהרוויח קצת יותר, זה נכון לדרוש להחזיר כספים בחזרה?
תראי, זה קודם כל סוגיה, זו סוגיה שנמצאת תחת קורת הגג של רשות המיסים, יש להם את הקריטריונים שלהם, אני מניח שהם פועלים על פיהם, אני יכול להגיד לך איך פועל הביטוח הלאומי, ואני מניח שבשאלה שהעלית בפניי, התשובה הטובה יותר תינתן על ידם.
ואני, בין השורות אני יכולה להבין את התשובה שלך.
אנחנו כגוף שבליבת הפעילות שלו סוציאלית, ואנחנו מסייעים לאוכלוסייה באמצעות נתינה, באמצעות התחשבות, באמצעות הבנת המצב שבו מצויים חלק מתושבי מדינת ישראל, זה דבר אחד. בעוד שגופים אחרים, הליבה שלהם בבסיס היא אחרת.
כן, אני יכולה להבין שאם אתה היית יושב ברשות המיסים, לא היית מבקש את המענקים האלה בחזרה.
לא, לא אמרתי את זה, כי מדובר בכספי ציבור, ואנחנו מתייחסים אליהם ביראת קודש.
נכון.
אבל אני אומר שבביטוח לאומי ההתנהלות היא טבעית, כי בשביל זה בעצם הוא קיים.
נכון,
ואני
נכון.
ואני חושב שבמקומות אחרים צריך לבחון את הדברים.
טוב, יפה. מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, תודה רבה על כל הדברים האלה.
תודה רבה לך.
שלום, שלום. הנה ראות עם העדכונים. טוב, אנחנו מנתינים ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אלכס קושניר, שייצא מהצבעות במליאה, ועוד מעט נדבר איתו, אבל בינתיים נדבר על משהו אחר לגמרי, ממש מעולם אחר, וזה זעפרן. מי שמשתמש בתבלין הזה, מי שמכיר את הצמח העדין הזה, יודע גם שהוא ממש יקר כמעט כמו זהב, זהב טהור, ואנחנו רוצים לבדוק למה. טל וילק גלזר היא מנכלית זעפרנטק, כלומר יש פה עניין של חברת אגרוטק, פודטק, זה כבר משהו יותר מתוחכם. טל וילק, שלום.
שלום, ענן.
טוב, אז קודם כל, אני, עד כמה שאני מבינה, זעפרן עולה $1,400 לקילו. זה מטורף, למה זה?
את יודעת, בסופו של דבר זה מתחיל בביקוש והיצע. ההיצע היום של זעפרן כמעט כולו מגיע מאיראן, מגיע מחוות שמשגדלות זעפרן בצורה כמו שגידלו לפני אלפי שנים. יושבים, זורים זעפרן, זעפרן הוא צמח פקד שלוקח הרבה זמן לגדל אותו, שותלים אותו בשדו, צומח, פורח פעם אחת בשנה, לכמה ימים, בימים האלה כותפים אותו מוקדם מוקדם בבוקר, לפני שהשמש תפגע בזעפרן.
הוא צריך תנאים מיוחדים כדי להתפתח? זה, ויש לו בכל פקד, בקצה שלה, יש בטח את ה3-4 שערות כאלה אדומות, נכון? וזה נכון. בעצם הדבר שאנחנו משלמים עליו כוח הרבה כסף.
נכון מאוד. בעצם השלוש שערות שאת מכירה זה האלי של הצמח. הוא נמצא בקצה של הפרח. הפרח דומה קצת לסחלב, מאוד מאוד יפה וסגול ומושך את העין. בקצה שלו יש את הזעפרן שהוא התבלין. הוא פורח, כמו שאמרתי, פעם אחת בשנה לכמה ימים. אם השמש חזקה מדי, יורסת את התבלין, צריכים לקטוף אותו כשהפרח עוד סגור. מאוד קשה לגדל. מאוד קשה לבנות חווה שמגדלת כשהיא נותנת תנובה רק כמה ימים בשנה. מאוד מאוד קשה כשכל הקטיף חייב להיות ידני, ושהתנאים של הגידול צריכים להיות במקומות מאוד מסוימים בעולם.
טוב, אז זה ממש בית מרקחת, פקעות של בית מרקחת. עכשיו, מה אתם עושים?
אז מה שזעפרנטק מנסה לעשות או עושה, זה בעצם לוקחת את הזעפרן שעד היום גדל בטבע בצורות מסורתיות, מכניסה אותו לחדרים נקיים, יודעת לגדל אותו מצד אחד בצורה הרבה הרבה יותר ממוקנת, שמאפשרת לנו לראות מה האיכות שלו ואיך הוא גדל.
אז כאילו הוא בתנאי מעבדה? זעפרן בתנאי מעבדה?
ממש ככה, רואים מדפים מדפים שבהם גדלים זעפרנים קטנים ויפים, למעשה זה צמח הקרקום, נמצאים, מקבלים בדיוק את התנאים שהם צריכים, בסביבה נקייה, בלי מזיקים, בלי כימיקלים, והאתגר האמיתי, להגיע למצב שבו הפריחה היא לא פעם בשנה, אלא הרבה יותר תחום.
אז זה גם יוזיל את המוצר, לא?
אז אני מאמינה שזה יוזיל את המוצר. דרך אגב, הרוב המוחלט, חלק מאוד גדול מהמוצרי זעפרן שנמצאים היום בשוק, הם בעצם זיוף. ואז את יכולה לקנות זעפרן יחסית זול.
שאיך מזייפים? איך יודעים? איך אנחנו נדע?
אז הדרך לזייף זעפרן, אם אי פעם תהית איך לעשות לזייף זעפרן, לקחת סיבים של תירס, לצבוע אותם באדום, עם קצת חומרי טעם וריח, נראה מאוד דומה בקופסה. הדרך לדעת שזעפרן מזויף, לקחת, להכניס אותו לתוך כוס מים. אם יוצא מין ענן זהוב מהזעפרן, קניתם זעפרן אמיתי.
וואו, טוב.
לא מאוד יעיל לבדיקה.
טוב, תגידי רגע, עכשיו זה כבר ממש בעבודה, כלומר, אתם כבר מייצרים את הדבר הזה, או שזה בתנאי ניסוי עדיין?
אז היום אנחנו עושים את הייצור שלו לא ברמה מסחרית, יש לנו, אנחנו עושים ניסויים בכמה וכמה מקומות, יש לנו ניסויים במעבדות, אנחנו כרגע מקימים חוות מחקר ופיתוח באזור קיבוץ מבקים בדרום. אנחנו מאמינים שעוד שנה מהיום כבר נהיה במצב שבו אנחנו יכולים לגדל ברמה מסחרית זפרן. כבר היום אנחנו יודעים לגדל את זה בחדרים נקיים ולעשות את זה הרבה יותר יעיל.
יש לו גם סגולות מרפא, תגידי לנו לסיום?
כן, זפרן, שאלה טובה. זפרן, לפי המחקרים, מראה שיש קשר בינו ובין דיכאון, בינו ובין ADHD ובין עוד כמה וכמה סוגים שונים. הוא נמכר גם בתור תוסף מזון, הוא נמכר בתור תרופות ממש. אין מספיק מחקרים, גם לצד של המחקרים אנחנו נכנסים כדי להוכיח את המובהקות של התועלת שלו. אני יכולה להגיד לך שיש הרבה מאוד חברות שמתעניינות בקבלת זעפרן בצורה רציפה, כדי שהם יוכלו לפתח קווי מוצר עליו.
טוב, יפה. אנחנו נסתפק בזה, ככה אני חושבת שפיתחנו איזשהו טעם למי שאוהב את התבלין הזה, נצפה לזה ונצפה שזה גם לא יעלה $1,400 לקילו, כמו שציינתי קודם. טל ויל גלזר, מנכלית זעפרנטק, בהצלחה. תודה רבה.
תודה רבה, נעת.
להתראות. שלום, שלום. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים. הנה מתפנה לדבר איתנו עכשיו יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אלכס קושניר, ישראל ביתנו. הוצאנו אותך מהצבעות, שלום.
שלום, ענת, שלום למעגלים.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל, התגובה שלך לדוח העוני, אתה רואה, אנחנו לא מתקדמים. פלוס מינוס שברי אחוזים, אבל עדיין, השני מיליון זה 2 מיליון, 860 אלף ילדים, זקנים, קשישים, זה לא פשוט.
טוב, אין ספק שהמצב הוא קשה, אבל גם בחצי שנה הזאת, שהממשלה הזו קיימת, הצלחנו לעשות כמה צעדים מאוד מאוד חשובים. גם השלמנו את הרפורמה אצל הנכים, גם העלינו את השלמת ההכנסה לקשישים, וכך בעצם הגענו למצב שאין קשיש בישראל החל מינואר, שמקבל מהמדינה 70%, פחות מ-70% משכר המינימום. וגם אתמול בוועדות הכספים השארנו תוספת לקשישים שממתינים לדירה בדמות הגדלת סיוע בשכר הדירה ב-800 שקלים.
100%. את כל הדברים על התקציב, את כל הפרטים על התקציב אנחנו כבר יודעים, אבל אני חוזרת למה שאמר שר האוצר ליברמן, יושב ראש המפלגה שלך, והוא אומר, קורונה זה אולי אפילו, האומיקרון זה פחות משפעת, ואנחנו רואים שהחלט, תשלומים לחלטניקים, כן שיפרו את המצב של האוכלוסייה, שאחרת אנחנו היינו בדפיציט של 10%. אז יכול להיות שליברמן לא צודק.
כן, אבל את שוכחת דבר אחד. לפני שהממשלה של מה מענקים, היא פשוט הוציאה את כל המדינה לחלט. ורצה מהר מאוד בסגר ונתקע את האנשים בעבודה, ובעצם השאיר אותם וסגרה אותם בבית. את ראית איך את הגל הרביעי הצלחנו לעבור ללא סגרים וללא הגבלות על הכלכלה. זה מה שאנחנו מנסים לעשות גם עכשיו. את רואה שבנתונים שיש היום אין שום הצדקה להגביל את הפעילות הכלכלית.
עדיין לא, זה נכון, אתה צודק, אבל במידה אם יהיו עשרות אלפי מאומתים, אז מה נעשה? כלומר,
אז אנחנו, קודם כל, המדד החשוב זה לא כמות המאומתים, אלא זה כמות החולים קשה וכמות המונשמים. ואת רואה שגם היום, למרות שיש עלייה בכמות המאומתים, כמות החולים קשה לא משתנה, וכמות המונשמים אפילו יורדת, אם אני לא טועה, לעומת השבוע שעבר. ככה שעצם הדיבורים על המגבלות ועל הסגר, זה סתם מייצר פאניקה, סתם מכניס את האנשים ללחץ.
כלומר,
כרגע אין שום סיבה לסגור את הפעילות הכלכלית. אנחנו הגענו למצב שנתוני התעסוקה הם זהים למה שהיה טרום הקורונה, הצלחנו להוריד את הגירעון, ואנחנו נמצאים במסלול ההמראה של הכלכלה.
יפה, עכשיו כיוון שלא נשאר לנו הרבה, זהו, אז כיוון שלא נשאר לנו הרבה זמן, תראה, אוסם העלתה אתמול מחירים בצורה די דרמטית על מאות מוצרים שהם מוצרים בסיסיים, ואני שואלת אותך, האם אתה קורא לחרם צרכנים? כלומר, לא לקנות כל מה שנראה יקר מדי.
אני אומר שקודם כל, אני חושב שהעלאת מחירים בשלב הזה עכשיו, אינה מוצבקת. אני חושב שעצם העובדה שהדולר נמצא מאוד מאוד נמוך לעומת השקל, זה מוזיל עלויות עבור כל היצרנים שמייבים לפה את הסחורה.
הם טוענים שלא.
אין שום סיבה להעלות מחירים. ויותר מזה, אני אגיד לך מה אני אעשה. אני בדיוק עכשיו נתתי פה הוראה לצוות שלי לעשות השוואה של המחירים של אוצל, מה הם מוכרים בחול ומה הם מוכרים בארץ, ולהשוות את המחירים. ואני אומר לך שאני לא אתן למצב שבו בחול אוסם מוכרת מחירים זול יותר מאשר בארץ לקרות. לכן אני קורא לאוסם לרגע, לא להעלות את המחירים, לעצור את העלייה, היא כרגע אינה במקומה, וגם אם אנחנו נראה שאנחנו צריכים להגן על הצרכן הישראלי, ואנחנו נראה שאוסם מעלה את המחירים, אז אנחנו נפעל לפתיחת התחרות. אני אמליץ לשר האוצר להוריד את המחירים במקומות שזה אפשרי, שמקומות שאוסם מרשה לעצמה להעלות את המחירים, למרות שבחול היא כנראה לא מתכוונת לעשות את זה. ויהיה לזה מחיר. בסופו של דבר אנחנו חייבים להגן על הצרכן הישראלי.
אוקיי, טוב, אני רוצה דבר אחרון לסיום איתך, חבר הכנסת קושניר. שר האוצר ליברמן במכתב לרב לאו, זה כבר עניין אחר, ראש מערך הגיור, אומר שהוא שולח כלפיו איום מרומז, שהוא בעצם, שלא נאמר סחיטה באיומים, כלומר, זה סיפור רציני. איך אתה מתייחס לסיפור הזה של הרב הראשי דוד לאו?
אני חושב ש... כל פקיד ממשלתי חייב להתיישר למדיניות הממשלה, ולא יכול לאיים, לא לבצע את מדיניות הממשלה, בגלל שהממשלה החליטה לסיים את העסקתו של פקיד כזה או אחר. אם לא טוב לרב לאו, הוא לא אוהב איך הממשלה מתנהלת, אז הוא יכול פשוט לשים את מכתב ההתפטרות. אין שום מצב בעולם שפקיד ממשלתי בכיר ככל שיהיה, יאיים על הממשלה, יאיים על ראש הממשלה. זה כל הסיפור. לא טוב לו שישים את המפתחות מילך.
חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים, חבל שלא היה לנו יותר זמן לדבר, אבל אתה באמצע עיסוקים חשובים, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום שלום, להתראות. לסיום, אנחנו עם אלדד תמיר, מנכ״ל תמיר פישמן, ואנחנו עושים סיכומים כל השבוע הזה. שלום אלדד.
אהלן, שנה טובה.
שנה אזרחית מצוינת שתהיה, מי יודע מה יהיה. טוב, קודם כל תסכם לנו את היום.
אז היום ירידות קלות בתל אביב, עליות קלות באירופה, ובארצות הברית כזה סביב האפס עם נטייה לעליות קלות.
יפה, אז בואו נעשה את הסיכומים שלנו, שלא לדבר על זה שאנחנו כל שבוע מקוננים כאן על הדולר החלש, והוא ממשיך להתחלש, שוב להיחלש, שוב שלוש, סביב 3.10, אתה יכול איכשהו, חוץ מלקרוא לנגיד, להוציא אותנו מזה באיזשהו רעיון אחר?
וואו, יש הרבה רעיונות מה לעשות, אבל צריך בשביל זה לרצות לעשות, וזה לא קורה. אני כן חושב שאני טיפה אופטימי לגבי השנה הקרובה, ולא מהסיבה שהצפי הוא בארצות הברית לעליות ריבית, ושמעלים ריבית על הדולר, אז יותר אנשים רוצים להשקיע בפקדונות דולרים והשקעות דולריות. זה יחזק את הדולר, הדולר מתחזק בעולם בשבועות האחרונים. אז אני מקווה שזה גם יראה לשקל.
אבל איכשהו מתחזק בעולם, זה נכון, אבל השקל ממשיך להיות חזק מאוד, וכאן זה לא קורה.
נכון, כי כאן יש בעיה טכנית. עכשיו אנחנו רואים את זה גם בהקשר של המחירים. אחת הסיבות שבמונחים דולרים פה מאוד יקר, הוא כשאר החליפין לא מייצג נאותה את הדברים. ופה באמת בנק ישראל, להערכתי, ממשיך לעשות צעדים שמובילים אותנו לכישלון כלכלי. אז אני כן חושב שהדולר בחול יש יותר אינפלציה מאשר בישראל, ולכן אני לא רואה כאן אותו קצב של עליות ריבית כמו שם, ולכן לקראת השנה, שנתיים הקרובות, אני בהחלט צופה שהדולר שקל יתחזק, ואולי, ואולי אפילו בנק ישראל יעשה משהו בהקשר הזה.
אוקיי, טוב, לסיום אלדד תמיר, בוא נעשה טיפה השוואת מדדים בין ישראל לבין אירופה לבין ארצות הברית. אתה יודע, בסך הכל הבורסה נתנה פה תשואות יפות בכל מיני...
נכון, הבורסה נתנה השנה תשואות יפות, שנה שעברה פחות, אבל בהסתכלות של שלוש שנים אנחנו רואים שהבורסה בארצות הברית עשתה בערך פי שלוש מאשר תל אביב, הנאסדק עשה פי חמש בערך, ואירופה קצת יותר מישראל, ואני לא אומר את זה חס ושלום להגיד משהו רע עלינו, אנחנו צריכים לזכור כולנו ששמנהלים תיק השקעות הוא צריך להיות גלובלי, הוא לא צריך להיות תלוי שוק או תלוי סקטור, ישראל בסוף היא פרקשן מה שנקרא, היא באמת שבריר של הכלכלה העולמית, ואין סיבה לשים כאן את כל הכסף, צריך לנהל תיק השקעות גלובלי לאורך זמן, ולזכור שבמניות בעיקר לאורך זמן הבורסות בעולם עושות 6-7%. ושנה אחת כאן יותר טוב, שנה אחת שם יותר טוב.
יפה. טוב, אלדד תמיר, אני חושבת שנסתפק בזה שנאחל אחד לשני שנה בריאה יותר.
בריאה, נכון.
לגמרי, זה הכי חשוב. תודה רבה, אלדד, להתראות. שלום, שלום. אנחנו סיימנו. איפה הכסף? עורכת מלי בנימינוב. על השידור איתנו עידו כהן, בדיגיטל דוד זבולון, מיכל קדוש ועמיתי דואק. תכף יבואו בן כספית ואריה אלדד. מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק, ואני אהיה ביום ראשון בארבע. שלום, שלום.
מיד ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד. 103